ספר חדש בהוצאת מגנס, דון קיחוטה, מסעו של סרוונטס אל הרומן המודרני. אנחנו משוחחים עם המחברת, הפרופסור רות פיין, מהחוג ללימודי ספרד, פורטוגל ואמריקה הלטינית באוניברסיטה העברית בירושלים, ונשיאת האגודה הבינלאומית לחקר סרוונטס. שלום.
שלום רות.
לפני שנדבר על יצירת המופת הזאת שנחשבת לרומן המודרני הראשון, כמה מילים על המחבר מיגל דה סרוונטס. אנחנו לא יודעים הרבה עליו, אנחנו יודעים שהוא נולד ב-1547 ומת ב-1616, כחצי שנה לאחר שהוא משלים את הכרך השני של דון קיחוטה. האם נכון הוא למשל שזרם באורכיו דם יהודי? הוא צאצא של משפחת אנוסים באמת?
ייתכן, אני מתייחסת בספר לנקודה הזאת, שהיא כמובן נקודה מאוד פולמוסית, קשה למשל לספרדים לקבל את העובדה שהסופר בחיי הידיעה הוא באמת צאצאים של אנוסים, אבל, או של יהודים, אבל ללא ספק כי אין לנו את אקדח המאשן, אבל כן. יש סימנים שמעידים על כך, אבל חשוב לי לציין ולהדגיש שזה לא אומר שהוא היה אנוס, שהוא באמת היה יהודי בסתר, אבל כן שסרוונטס גילה במשך כל היצירה שלו הבנה לאחר, לאנשי השוליים, מכל קבוצות החברה, ואולי זה קשור למוצאו.
כן. הכרך הראשון של דון קיחוטה ראה אור ב-1605 וזכה להצלחה מיידית ומפתיעה, מפתיעה כי הוא כבר בן 58, די אלמוני, היצירות הקודמות שלו לא זכו להצלחה גדולה. מה הופך את דון קיחוטה ללהיט גדול כל כך, גם מחוץ לגבולות ספרד?
שאלה קשה, אבל שתי תשובות או כיוונים שונים. קודם כל, בהחלט זה מפתיע. זה מפתיע כי הוא מפרסם את הכרך הראשון בהוצאה לאור הכי הכי יוקרתית של ספרד ומדריד באותה תקופה. הוא היה בהחלט לתקופתו סופר זקן, לא ידוע, חסר קול. אז למה הספר פורסם ולמה הוא זכה להצלחה אדירה בתקופתו? היו 6 מהדורות באותה שנה, זה פשוט נתון בלתי נתפס בתקופה שחלק ניכר מהאוכלוסייה הייתה אנאלפביתית. אז ייתכן שהספר כבר היה בצורה של נובלה, נובלה קצרה, במדורה פיראטית, ואנשים קראו את זה בכמה מעגלים, ולכן כאשר הוא יצא כבר הדמות של דון קיחוטה והסיפור כבר רץ.
זאת אומרת, הסתובבו בציבור כל מיני מהדורות מקוצרות, פיראטיות.
בדיוק. אבל הספר בתקופתו היה ספר שנתפס כספר פומי. ספר מאוד מאוד מצחיק.
לא כביקורת נוקבת על החברה בספרד של זמנו, על ההיררכיה החברתית הימי ביניימית שעבד עליה כלח.
לא, למזלנו לא נתפס כזה, כי אם זה היה כך, לא היה...
היו קוראים אותו.
בדיוק, האינקוויזיציה בדקה את הספרים, והיו חלקים שנפלו מהספר, אבל לאו דווקא חלקים שאנחנו היינו חושבים שהם באמת...
זאת אומרת, הוא נתפס כספר קתולי כשר.
כן.
דון קיחוטה הוא בעצם פרודיה על ספרות האבירים שהייתה סוגה מצליחה ביותר של התקופה, והספר של סרוונטס בעצם, ככה את כותבת, מנחית עליה מכת מוות, וזו הייתה המטרה המוצהרת שלו.
המוצהרת, כן. המוצהרת גם בפתיחת הספר וגם בסיומו. הספר באמת אומר את זה, כן, שחור על לבן, אבל אחת מהמעלות של הספר זה האירוניה. הוא מלמד אותנו לקרוא בין השורות. ובמרבה הצער, הקוראים הראשונים במאה ה-17 וגם במאה ה-18 לא הבינו את האירוניה, ולקחו את זה כדבר מוחלט. ולמעשה סרוונטס כמובן מבקר ספרות אבירים, שהייתה רב מחר באותה תקופה, אבל גם כן מנצל, לוקח ממנה כן. את הכוח של הדמיון, הכוח הרב ש... עוד בזמננו אנחנו מגלים, רולינג היא דוגמה, הארי פוטר היא דוגמה פנטסטית לאותו עולם. אז באמת באותה תקופה, רומן אבירים האחרון הוא של סרוונטס, דון קיחוטה. אני רוצה גם להוסיף, אם תרשה לי, שסרוונטס והמימדים הרבים שנמצאים בספר, אומר משהו אחר. הספרות האבירים היא ספרות שרוצה לחזור לימי הביניים, לתהילה של המלחמות האלה על כבוד בספרד כנגד מה שנקרא רקונקיסטה, כנגד מה שנתפס כהכיבוש המוסלמי.
כן.
וההסתכלות הזאת האובססיבית על העבר זה מראה שראי שסרוונטס שם אל בני תקופתו כדי להגיד אתם אנכרוניסטים, הדמות האנכרוניסטית הזאת גם כן מדברת עליכם, על הרצון לחזור למשהו שנאבד בערכים הלא נכונים, כי האווירות אמיתית והכבוד האמיתי היא גם כן מוסרי וגם כן של כבוד לאחר, וזה לא נמצא.
כן, זה מבחינת התוכן, מבחינת הסגנון, כשאנחנו אומרים שזה נחשב לרומן המודרני הראשון, בעצם על מה אנחנו מדברים? מה היה החידוש העיקרי לעומת מה שנכתב קודם לכן?
זה אולי החלק העיקרי של ספרי, הוא אני מנסה לענות על השאלה הזאת, ואני נותנת כמה תשובות. אחת ברורה היא הרב קוליות. בספר יש יותר מ-300 דמויות, והן דמויות שיש להן קול, מכל השכבות, מגדרית גם כן, אבל גם כן הרב קוליות שייך לסוגות השונות. סרוונטס לוקח מהסוגות לא רק של ספרות אבירים, גם כן של ספרות הפסטורלית וגם של התיאטרון וגם של הרומן הסנטימנטלי ועוד ועוד ועוד, ובונה משהו שהוא במהותו הרומן המודרני. הרומן המודרני הוא לא סוגה מוגדרת, היא סוגה שמכילה סוגות שונות. לזה אני מתכוונת עם רב קוליות. אבל הזכרתי את הדמויות, ועד דון קיחוטה, הדמויות היו דמויות שאנחנו מכנים באופן פשטני שטוחות, דמויות שאנחנו נבין מראש לאיזה כיוון הם הולכים. סרוונטס בונה דמויות עגולות, במובן העמוק של המילה. כמובן דון קיחוטה וסנצ'ו הם דמויות מקוריות שגורלם הם בונים, והמשפט המפורסם והיפהפה שמופיע בפרק החמישי, כאשר דון קיחוטה יגיד לשכן שלו שרוצה לקחת אותו בחזרה הביתה כדי להחזיר אותו לשפיות, הוא יגיד לו, אני יודע מי אני. אז המסע של דון קיחוטה, אני יודע מי אני, זה מסע של דמויות מודרניות, המסע שהן בונות את הקונפליקט לאורך הספר. אז זה אחד מהסיבות. סיבה אחרת מאוד מאוד חשובה זה שאנחנו יכולים לדבר על הרומן המודע לעצמו, הראשון. המודע שמדבר על איך כותבים אותו תוך כדי.
וזה בולט במיוחד בקרח השני, שבו הדמויות מודעות לקיומן כדמויות בקרח הראשון, הן קראו אותו, הן מתייחסות אליו, וזה דבר שהוא חריגה מוחלטת מכל הקונבנציות הספרותיות שהיו מקובלות בימיו של סרוונטס. נדמה לי שזה חריג אפילו בספרות של ימינו.
ללא ספק, נצטרך לחכות את פירנדלו, שכמובן השראתו היה סרוונטס, אבל כן, זה כל כך עכשווי, את עולמות אלטרנטיביות שכל עכשיו מדובר, כן, בורחס, שהוא היה קורא נלהב של דון קיחוט, ידבר על זה. הקריאה של הקרח השני, כפי שציינת, פותח את האפשרות שגם אנחנו דמויות של סופר שכותב אותנו. וללא ספק, הדבר שעוד מסבך ועושה את, את עבודתו הנפלאה זה שכאשר סרוונטס עמד לסיים את, את הספר וגם חייו, מופיע ספר מזויף של סופר אחר ש...
שמתיימר להיות בעצם ההמשך של הרומן הראשון, וזה מה שמזרז את סרוונטס בעצם להשלים את הכרך השני שלו.
נכון מאוד, אבל גם התשובה של סרוונטס שהיא גאונית, הוא מכניס את הספר הזה לספר שלו.
הוא מתייחס לזיוף הזה בספר שלו.
נכון.
מדהים.
כך אנחנו מכפילים את הדון קיחוטס ואת סנצ'וס שיופיעו בספר, כי גם יהיה סנצ'ו בדון קיחוטס המזויפים בתוך הספר הכרך השני. אז הוורטיגו הזה, התחושה של באמת סיפור בתוך סיפור, בדמות בתוך דמות, ופשוט הוא מסחרר ומהפכני.
כן. הספר שלך רואה אור במסגרת הסדרה ספרים משני עולם. עכשיו הבנו איך דון קיחוט שינה את הספרות, אבל איך הוא שינה את העולם?
תראה, הדמות של דון קיחוט הפכה למיתוס. מיתוס ש... אני חושבת חלק ניכר מהעולם מכיר, אפילו אם הוא לא קרא עמוד אחד של הספר. והמיתוס הזה הוא לא, כפי שאני כותבת בספר, הוא לא, לאו דווקא על הדמות עצמה, אלא על משהו שבספרדית, אני לא יכולה לתרגם את זה, אנחנו קוראים קיחוטיסמו, קיחוטיזם. קיחוטיזם הזה מכיל הרבה מאוד רבדים. אחד מהם זה מה שבתרבות, בוא נגיד, הפופולרית, אנחנו חושבים שזה המלחמה כנגד תחנות רוח. אבל זה מכיל גם כן, המלחמה הזאת, המאבק הזה, מכיל הרבה מאוד מרכיבים אחרים. כי מה זה להילחם כנגד תחנות רוח? קודם כל, זה להיות מסוגלים לקחת את ה... דמיון, יחד עם הכוח הרצון קדימה, שהוא ייתן לנו גם כמשמעות בחיים. כי זה המלחמה הזאת. זה מה הכוח של הדמיון והבדיון, כמובן הספרים, בחיים שלנו. מה משמעותו? איך הוא חלק כל כך חשוב בחיינו שאנחנו לא יכולים לוותר עליו, וגם לא יכולים לוותר עליו כאשר יש לנו חוסר ודאות. כי זה אחד מהדברים הנפלאים שאני חושבת שהוא משנה עולם, שזה החוסר ודאות הוא הכרחי. דון קיחוטה יודע שאתה או אני יכולים לראות שם תחנות רוח ולא יכולים לראות כמוהו ענקים. הוא יודע את זה, הוא לא משוגע כפי שאנחנו היינו חושבים, אבל הוא מסוגל להפעיל את הדמיון וללכת קדימה למרות הספק הזה, אבל גם כן תוך כדי לקבל שאתה ואני לא נראה גם את הענקים, נראה את התחנות רוח. הדמיון של דון קיחוטה תמיד מתחיל מהיש, לא מהעין. יש מיש. אז שאפשר לקחת את עולם בלעבוד עליו, שאנחנו יכולים לחיות את חיינו כיצירה מופת שאנחנו רוצים שהיא תהיה. וזה מה שדון קיחוטה עשה. הסוף הוא מפתיע, אני לא אעשה ספוילר, אני מדברת עליו בספר, אבל גם כן נותן לזה משמעות.
כן. במידה רבה זה ספר על כוחה של הספרות, על ההשפעה שלה על החיים, על תפיסת המציאות שלנו, ובמובן הזה זה מאוד רלוונטי גם לישראל של 2024, ובכל זאת אני שואל אותך, יותר מ-400 שנה לאחר פרסומו, איך הרומן הזה עומד במבחן הזמן? הסטודנטים שלך למשל צלחו אותו בקלות?
מאוד. אני אתמול סיימתי את הקורס שאני נותנת כל שנה. הסטודנטים גם היו בדמעות ואמרו לי עד כמה, כל אחד היה צריך להגיד משהו, קודם כל כמה שהם צחקו, ההומור הוא עוד רלוונטי, אבל כמה שהם יכלו לקחת דברים מהספר, וגם על ישראל של עכשיו, אני קוראת את הספר שוב ושוב, אתה יודע כמה פעמים, אני מוצאת למשל משפט שאולי לא ראיתי מקודם, אבל ש... עבורי הוא רלוונטי עכשיו. שיר הלל על האיש צבא, על החייל, ובתוך זה הוא אומר, המטרה של המלחמה תמיד צריכה להיות השלום. זה רלוונטי.
כן, אין ספק. משפט טוב לחתום איתו את השיחה המרתקת הזאת. ספר חדש, דון קיחוטה, מסעו של סרוונטס אל הרומן המודרני, מת הפרופסור רות פיים, תודה רבה לך.
תודה לך, תודה.
דון